היי, שלום, מה שלומך? אז איפה אני פוגשת אותך היום? ריגש אותי לראות את התיוגים שצילמתן, מה אתן עושות בזמן שאתן שומעות את הפודקאסט. אז ראיתי את דנה מציירת, וראיתי אחת מכן הולכת עם הכלב. זה מגניב. אני ממש ממש אשמח שתמשיכו. תצלמו מה אתן עושות בזמן שאתן מקשיבות לפודקאסט, ותייגו אותי, אפרת מלנה דביר באינסטגרם. אני אשמח לראות את זה. דבר נוסף מרגש מאוד, בנוסף למדינת ישראל, שבאמת רוב המאזינות שלי ממדינת ישראל, הרשימה כל הזמן גדלה. ארצות הברית, גרמניה, אלבניה, סינגפור, אנגליה, אוסטריה, דרום אפריקה. אז יאללה, תצלמו את עצמכם, שומעות את הפודקאסט, ותוסיפו את המדינה, את הדגל, ותאגו אותי, אפרת מלנה דביר באינסטגרם. אנחנו פה בבית, בוקר אחרי רוטציה, והיה פה לילה קצת מוזר בעקבות רוטציה, זכיתי, ואחותו הגדולה של אביעד לקחה אותו לטיול ארוך, וגם יכולתי לישון את מאוחר. בכלל, יש יום, מרגישה כמו יום חג, וגם בגלל שהסירו כל מיני הגבלות, אז אפשר באמת לעשות דברים, כמו לצאת החוצה, היא הלכה, הסתובבה איתו בקניון, ואני ישנתי את מאוחר וקמתי, וככה, בוקר אחרי רוטציה, זה משהו יכול לדבר היום בפודקאסט, אני אסביר למה. בוקר אחרי רוטציה, אני תמיד מעדיפה להיות שם נוכחת איתו, כדי להדגים לו תרגילים חדשים, ולהיות שם כדי לענות על שאלות, מאשר בני משפחה אחרים שלא בהכרח תמיד יודעים. אם מדובר בתרגיל שהוא מכיר, אז אין בעיה. אבל בתרגיל חדש תמיד עדיף שאני נוכחת. אז היא עשתה הכל כדי שהרוטציה תצליח בהמשך מחר. אז הם מבלים את היום שלהם בחוץ, זה כיף להם. ואני מקבלת זמן איכות עצמי. אמרתי, נכון, שלהקליט את הפודקאסט זה לגמרי זמן איכות עבורי. אז זה בדיוק מה שאנחנו עושות עכשיו. עושות זמן איכות, נכון? הרוטציה שלי הפעם, כל התרגילים, בחרתי לעשות תרגילי אמנות וכישורי חיים, כי כל ההתנהלות, כל הקצב שלנו בבית, בזמן האחרון הוא קצת התערער, כי קורונה, וממש קשה לו להכיל את הדבר הזה שהוא עדיין לא נפגש עם רוב החברים שלו, שזה משהו שישתנה בקרוב, אבל בינתיים הוא ממש חווה תסכול וקושי, עד לרמה שהוא מתחיל לגשת לאנשים ברחוב ופשוט לדבר איתם. זה משהו שמבאס. ספרו אם מעניין אם גם אתן חושות את זה. עכשיו אני יודעת שחלקכן אולי החזרתם את הילדים שלכם לגן. איך זה הולך? ממש הסתגלות חדשה, או שהילדים רצו לגן בשמחה? אני יודעת שמי שנמצאת בחינוך ביתי סוף סוף יכולות להיפגש ולצאת החוצה למרחבים ולעשות דברים. דברים בסיסיים כמו לקנות סנדלים לילד, ודברים גדולים יותר כמו להצטייד יותר בקלות ובנוחות לדברים שצריכים לבית עבור אותה, דברים כמו רוטציה. אז אני בחרתי לניח חומר שנקרא חמר. חמר הכי פשוט, אני לא מדברת על איזשהו משהו סינתטי. ידוע שחומרים שהם טבעיים, יש להם אופי שהוא משפיע על הנפש שלנו, משפיע על הרוגע שלנו, על השלווה. אז זאת הסיבה שבחרתי לעשות הפעם רוטציה של שידת אמנות וכישורי חיים. הנחתי לו המון דברים שצריכים ריכוז וממש שלווה. רציתי להראות לו שהוא יכול לגייס את עצמו לבד. תראו איזה כלי מדהים זה מונטסורי. אני בתור אימא, צופה בילד שלי, רואה את הקושי שלו. ויש לי את היכולת, על ידי התרגילים שאני מניחה לו על המדפים או המשחקים, להראות לו איך להתנהל, איך להתנהג. ובמונטסורי הדבר המדהים הוא שזה להפך. כמה שהילד יותר משתולל, זורק דברים, ככה יותר צריך להכניס טקסיות לתוך הדברים בבית. טקסיות לארוחה ולכל דבר אחר שאנחנו עושות. להפך, אם הילד שלי פתאום החליט שבזמן הארוחה קשה לו עם הסדר, ופתאום וממש הוא רוצה לגייס את כולנו, שאנחנו נראה אותו, ולא נהיה עסוקים בדברים אחרים, אז הוא יזרוק את המזלג. הוא לא עושה את זה כדי לעשות דווקא, הוא פשוט אומר, אוקיי, אני רוצה שאימא שלי תהיה איתי כרגע נוכחת, ואימא שלי לא אוכלת, אני לא אוכלת ארוחות בוקר, אז כשהוא אוכל ארוחות בוקר, לרוב שאני יושבת איתו, ואני בדרך כלל רוצה לעשות משהו אחר, וזה מתסכל אותו. הוא רוצה חברה, ו... בגלל הקורונה, החברה הזאת נמנעת ממנו, אז הוא יגייס אותה בדרך שהוא יכול. וזה לא מניפולציה, וזה לא דווקא, זה פשוט הדרך שלו, כדי לקבל את מה שהנפש שלו צריכה. אם אני, בת 43 עוד רגע, יודעת להגיד לבן זוג שלי, תקשיב, ממש קשה לי, אני צריכה שתיתן לי זמן לבד, או הפוך, אני רוצה אותך קרוב אליי, וזה כיף שתהיה קרוב אליי, אני צריכה את הנוכחות שלך, הוא זורק מזלג. זאת הדרך שלו לגייס את זה. אז הרוטציה הייתה בסימן של ניקיון של נפש וגיוס של אהבה. אז זאת הדרך שלי, מעבר לזה שאני נוכחת איתו יותר ובוחרת להיות ברגע יותר, אני מניחה על המדפים דברים שיכולים לאפשר לו גם מצד אחד להוציא תסכול, וגם מצד שני להיכנס איזשהו לריכוז, לאיסוף עצמי ולאיזון עצמי, להיזכר במה, מה זה המרכז שלו. ואני לא חושבת שאנחנו יכולות ללמד את זה, לאסוף את המרכז. זה רק משהו שבן אדם מבין שהוא עושה. כמו שחלקכן יודעות שבזמן שאתן נוסעות עם ידיים, אז המוח פתאום מתפנה לחשוב, ואז מגיעות מחשבות מעניינות. אותו דבר, הילדים. פשוט לאפשר להם את זה. ובדיוק דיברתי עם אחת הנשים בליווי שלי, הנוכחי, והיא אמרה, הדבר מדהים, כמה תקשורת מקרבת ומטוסורי זה מדהים יחד, היא צודקת, אני מסכימה לגמרי. והיא אמרה שעבורה תקשורת מקרבת, בגלל שהיא מטפלת בתחום, והיא מבינה, ויש לה ניסיון, והיא מלווה נשים בעצמה, זה מדהים עבורה. מצד שני, מונטוסורי פשוט נתן לה כלים אמיתיים, איך לעשות את זה, איך להשלים את זה. איך להראות לילדים של האהבה ולאפשר להם חדווה של למידה, כי הפרקטיות מאוד מאוד חשובה. יש המון ספרים, באמת לא חסר ספרים במונטסורי, ולא חסר תמונות שאנחנו רואות קבועות ברגע, כמו תרגילים. אני לדוגמה, אחרי הרוטציה שעשיתי בלילה, שיתפתי בקבוצת מה עשינו עם במונטסורי את הרוטציה שאני עושה, כולל התרגילים. אני משתדלת לפרט אם אני יכולה, אם זה בשלוש בבוקר אולי פחות, עונה תמיד על שאלות. אז איך תמונה כזאת עוזרת לך? היא מהממת, היא נותנת השראה למי שכבר יודעת, יש לה בסיס, והיא מאוד עוזרת לכוון ולהבין. אבל מי שאין לה בסיס, זה ממש, זה יכול אפילו לבאס לפעמים, כי לא משנה כמה אני אפרט ואני על שאלות. ברגע שאין בסיס, כשבונים תרגיל, יש קושי מסוים. אז אין ספק שזה מאוד מאוד עוזר, ואני כל כך שמחה לשמוע את הפידבקים על הליוויים שהדבר הזה פשוט עובד. אז על מה אנחנו הולכות לדבר היום?
הגעת לפודקאסט, ליצור מונטסורי בבית של אפרת מילנה דביר.
אני אסביר מה זה תקופות רגישות, מה זה רוטציה ומה התפקיד שלה, ואני אענה על שאלה שבחרתי הפעם שאלה שכל הזמן חוזרת על עצמה בקבוצה של מה עשינו היום במונטסורי, וחשבתי שזה יכול להיות נהדר, כי זה משהו שבטוח מעסיק אתכן. אז יאללה, מתחילות. אוקיי, אז מה זה תקופת רגישות? מריה מונטסורי, אישה מדהימה, באמת, אנחנו, כל הקולגות שלי, אנחנו פשוט מאוהבות בה, כי היא עשתה כזאת דרך מדהימה עבורנו, היא סללה כזאת דרך מדהימה שמאפשרת לנו את הכלים ואת ההבנה העמוקה מי הם הילדים שלנו. אז מריה מונטסורי, היא עשתה מחקר, היא צפתה בילדים במשך המון המון שנים. היא צפתה בילדים לא רק באיטליה ספציפית, היא צפתה בהמון המון מדינות, כי תלכו לחקור באיזה מדינות היא הייתה חיה. יאללה, תהיגו אותי בתשובה, אני אשמח לשמוע. היא ממש ראתה איך כל ילד, למרות שהוא בא מרקע שונה וההורים שלו באים מרקע שונה ויש מנטליות אחרת, איך הדברים חוזרים על עצמם. אז יש את הנטיות הטבעיות ויש את התקופות הרגישות. היום אני אדבר על התקופות הרגישות. אני חשוב לי להסביר שאני ממש נותנת על קצה המזלג מה שקורה פה בפודקאסט, למרות שאני מדברת בעריכות. זה עדיין על קצה המזלג, כי יש המון המון על מה ללמוד. אז תקופת הרגישות זה חלון הזדמנויות קצר. ילדים שלנו באים לעולם עם מצפן פנימי, והם מגלים לנו דרך ההתעניינות שלהם מה הדבר שעכשיו הכי מסקרן אותם, מה הדבר שהם הכי רוצים ללמוד. אני לא זוכרת אם דיברתי ספציפית על תקופות רגישות בעבר, אני צריכה לחזור אחורה. תקופת רגישות זה רגע שהילד פשוט מגלה משהו, והוא חייב לעשות את זה שוב ושוב ושוב ושוב. זה משהו שחוזר על עצמו. זה משהו שקיים בעולם החי ובעולם הצמחים, זה משהו שקיים בו, כמובן בעולם שלנו. בוא ניתן דוגמה לתקופת רגישות. ילד שהוא נולד והוא כל הזמן, שימו לב, ילדים קטנטנים כשהם ישנים הם ברפיון, וכשהם לא ישנים הם מזיזים. כשאנחנו מסתכלים על תינוק שהוא מונח ושוכב, אנחנו יכולים לחשוב לרגע שאולי הוא לא עושה כלום, שום דבר לא קורה. על פניו רואים תינוק שמזיז ידיים ורגליים לכל מיני כיוונים. על פניו זה נראה לא רצוני, וזה משעמם, לא מעניין. הרבה אנשים גם יגידו לכם שתינוקות זה דבר לא מעניין, כי אני רוצה לראות את כשהילד מתחיל להיות בן אדם, כשהוא אפשר לדבר איתו ולתקשר, לשאול שאלות ולעשות איתו דברים. הדבר המדהים הוא שתינוקות עושים המון. המוח שלהם מתפתח בצורה בלתי רגילה, כל כך מהר. זה, תחשבו כמה תינוקות לומדים בתקופה מאוד מאוד קצרה בחיים שלהם. אז המוח עובד מאוד חזק. הם שמים לב לצל ולתנועה של דברים מסביבם. הם שמים לב לאורות שמשתנים. הם שמים לב לכל, כמו רחוק או קרוב. הם לומדים את העולם כבר בגיל הזה. ומה שקורה שהתינוק מתנוע בצורה לא רצונית על פניו, אפשר לראות שהוא לומד. הוא לומד את הגוף שלו. אז אני אספר סיפור. כשאביה נולד, סיפרתי את זה בפרק שדיברתי על איך הגעתי למונטסורי, שאני ברקע מדריכת הנקה ודולה, אני לא פועלת בזה יותר, כי מונטסורי זה בדם. והסיפור לידה שלי וגם סיפור ההנקה שלי אפשר לראות בדף, אני אשים אותו בתיאור של הפרק. כשאביה נולד, ישר יכולתי להרגיש שהוא יונק, שזה משהו שהוא לא בא לו בקלות והוא מכיב. עכשיו, הוא לא הכיב כי הוא רצה להכיב, הוא הכיב כי הוא נולד עם לשון קשורה. והמקצוע שלי באמת אפשר לי להפחד את זה מיד, בלי שהייתי צריכה ממשהו חיצוני, זה לא שהיא לא הייתי צריכה עזרה אחר כך, אבל באותו רגע ממש ידעתי. והטיפול לדבר הזה, אחד הדברים, מעבר להתרת לשון, זה ללכת לאוסטיאופת. ואני זוכרת שאנחנו נוסעים עם תינוק שנולד בבית, ולאוסטיאופת מקסים שלא היה מאוד עדין איתו, אבל כל פעם שהוא ניסה לגעת לו בפה או להסתכל, אפשר היה לראות איך הידיים שלו פשוט חסמו את הראש של הבנם. מדובר בתינוק בן יומיים. זה היה מדהים לראות את זה. על פניו תינוק אין לו תנועה רצונית, נכון? זה מה שאנחנו חושבים, שאין לו את האפשרות, את היכולת לעצור את מי ש מנסה לגעת או לעשות, אז מסתבר שכן, הוא יכול. הם יכולים לפקוט והם יכולים להניע את הגפיים, אז הנה. אז יש להם בעצם תקופת רגישות לתנועה. בגילאים האלה, כבר מלידה, הם מניעים את הגוף ולומדים. והדבר הזה, החלון הזדמנויות הקצר הזה של להניע את הגפיים לכל כיוון וללמוד את הגוף, זה משהו שהוא מפסיק אחר כך. בהתחלה זה משהו שהוא, הגוף מייצר את זה כדי שהתינוק ילמד את התנועות שלו וילמד את הגוף וילמד את הגבולות גוף שלו ויבין אותם, ואחר כך התינוקות פתאום נהיים יותר רפואיים. כבר התנועה נהיית מאוד מאוד רצונית וברורה, וכבר הם לא מניעים את הגפיים שלהם כל שנייה לכל מיני כיוונים. אז זה משהו ששימו לב עליו, זה מדהים. אז יש עוד תקופות הרגישות, יש תקופת רגישות לסדר ותקופת רגישות למוזיקה ותקופה רגישות לקריאה ולכתיבה, וזה מדהים. אז מה זה החלון הזדמנויות הקטן הזה? זה משהו שהוא זמני, זה משהו שהוא מעגלי יחסית, הוא נראה כמו הר מתאפס, בהתחלה הוא מתחיל בקטן ואז הוא מגיע לפיק שלו ואז הוא יורד. התקופה הרגישות אחד לא סותרת את השנייה, זה יכול להיות לעלות אחד על השני. זאת אומרת שילד יכול להיות בתקופת רגישות לכמה דברים במקביל. והדבר הזה שמריה מונטסורי למדה והעבירה לנו, כדי שאנחנו נוכל להבין את הילדים שלנו ממש ממש טוב, מאפשר לי, גם בתור מדריכת מונטסורית שמלווה משפחות, וגם בתור אימא, לראות את הילדים יותר טוב, לראות את הילד שלי יותר טוב, להבין רגע איפה הוא נמצא כרגע, על הסקאלה שלו. משהו מאוד מאוד חשוב לדעת. תקופות רגישות, הרבה פעמים אם תחפשו את זה, זה נקרא sensitive periods באנגלית. אם תחפשו את זה בפינטרסט, אתם תשימו לב שיש כמה סוגים של טבלאות וגם בספרים. ולא עם הכל אני מסכימה, אחד הסיבות שבליוויים שלי אני אפילו לא עברתי את הטבלה, כי אני לא... לא עם הכל אני מסכימה, למה? כי מריה מונטסורי לא נתנה איזושהי טבלה מוגדרת בספר שלה. היא דיברה על זה בכל הספרים שלה, וחזרה על זה, והזכירה את זה. אבל אני חושבת, מה שקרה, שכל אחד, דרך המסננת שלו, דרך הפרשנות שלו, הכין איזושהי טבלה, כדי לסבר את העין, את האוזן, כדי שנוכל להבין את הילדים שלנו יותר טוב. הממה. אני לא מאמינה במספרים. אני מאמינה גדולה במספרים, אבל לא משהו שהגרזן נפל והילד שלי עכשיו בגיל 3.5 כבר לא בתקופת רגישות. לסדר. הוא כבר לא שם. כי נגמר. כל ילד הוא כלפי עצמו. לכן המספרים האלה הם רק כדוגמה, אבל כל ילד הוא כלפי עצמו. כל ילד הוא חווה את התקופת רגישות במקום שלו ובזמן שלו. אז זה בדיוק מה שאנחנו... הדבר הכי חשוב שאני רוצה להעביר מסר. שהמשפט הכי חשוב של מריה מונטסורי זה ללכת אחרי הילד. מה זה אומר? זה אומר שאת צריכה לשים לב לילד שלך, וגם אם כתוב בספר, אפילו שכתב אותו מריה מונטסורי, בעקבות מה שאימא שלו הסבירה ודיברה, לעשות משהו בצורה מאוד מסוימת, והילד שלך לא חווה את זה כדבר טוב, וזה באמת עושה משהו שלילי בבית, אז לעצור, לבדוק, וללכת אחרי הילד. זה המסר העיקרי של מריה מונטסורי. לכן אני מדברת על התקופות הרגישות ואני מסבירה אותן, אבל אני רוצה, מאוד מאוד חשוב לי שזה לא יעבור כמשהו שהוא שיטה. אחד הסיבות שאני לא אוהבת שקוראים למונטסורי שיטה או גישה, כי שיטה זה אומר שאם תעשה א' ב' ג' יצא לך ילד Y, סתם דוגמה. זה לא ככה, כל ילד לומד כלפי עצמו, יש לו את המצפן הפנימי, הוא לומד את העולם, כל ילד צריך להיות משהו אחר בחיים שלו, והוא צריך לעבור את הדברים שלו כדי להיות מישהו. אז זה ההסבר שלי על תקופות הרגישות. אם יש לכם שאלות, אתן מוזמנות לעלות גם אפשר בקבוצה, ואפשר גם לשאול שאלות המשך, שאולי אני אענה אליהן בפודקאסטים הבאים. אולי השאלה שלך תיבחר. בואו נדבר על רוטציה. מה זה רוטציה? ואיך אנחנו משתמשות בזה? אז ככה. רוטציה זה כלי שמאפשר לנו להראות, להוריד גירויים מהילדים שלנו, להראות להם מעט דברים. אני אתן דוגמה הכי פשוטה. אני חושבת שדיברתי על הדוגמה הזאת בעבר, אני אוהבת אותה. דמיני שארון הבגדים שלך כרגע, הוא לקחו את כל הבגדים שלו, מינו, השאירו לך 2-3 אופציות, ובעוד שבוע, שבועיים, האופציות האלה מוחלפות. עכשיו, 2-3 אופציות זה לא 2-3 סטים של בגדים, אלא 2-3 אופציות מכל דבר שמאפשר לך כל פעם לשחק עם זה וליצור סטים אחרים. ואז יש לך מצד אחד חופש מוחלט של מה את לובשת, וכל פעם זה יכול להיות משהו אחר ומעניין ומרענן. מצד שני, אין לך חומס בארון, יש לך ממש מעט פרטים, אז קל מאוד לבחור. זה משהו שמאוד חשוב עבור הילדים, הקלות בחירה, כי אם את נכנסת לארון שיש שם 50 אופציות בחירה ללבוש, ואז התשובה בדרך כלל, אין לי מה ללבוש. עכשיו, אני יודעת שזה מאוד קונוטה. ההסבר שלי הוא מאוד כזה פשוט, אבל כן, זה הרבה מאיתנו חובות את הקושי. אז הנה, הורדנו לך את כמות הבגדים שיש בארון, יש לך מעט, את יודעת בדיוק איפה, אז הסיכוי שתתבלגן הוא מאוד מאוד נמוך, וגם קל מאוד להתלבש ולהתארגן, כי ההחלטה היא פשוטה ונגישה, ואז אחרי כמה שבועות, או שבועיים, או שבוע, זה גם יכול להיות בחירה שלך, כי את אדם בוגר, אבל אנחנו קוראות את הילדים שלנו, מחליפים לך את האופציות שם. והכל אהוב, כן? הכל אהוב ומשמח, ואם לא, אז מוצאים את זה לגמרי מרוטציה, דברים שבכלל בכלל לא אוהבים, ומעיפים את זה מהארון לגמרי. זה הדבר, זה הרוטציה. לקחת משחקים של ילדים, לעשות מיון מאוד מאוד קפדני, לבדוק מה מתאים ומה לא מתאים, ומה הדברים שאני משאירה בבית ומה לא, ואז אני מאחסנת את הרוב ביחסון שקט, שזה אומר, יחסון שקט זה אומר רחוק מהעין, רחוק מהלב, זה אומר שזה צריך להיות נוח לנו, למי שעושה את הרוטציה, לגשת ולהוציא ולפעול, אבל רחוק מאוד ולא ידוע איפה זה נמצא עבור ילדים. זאת אומרת, אם ילד יודע שיש ארון ספציפי ששם כל המשחקים שלו, רוב הסיכויים שהוא יבוא ויגיד, אמא בוא נפתח, בוא נבקש, בוא נעשה משהו. זה זמן טוב להחליף את המקום של יחסון השקט. אז מה זה רוטציה? מה אמרנו? רוטציה זה כלי שמאפשר לך להחליף את המשחקים שיש לילדים על המדפים, ולתת להם תחושה של חדש, להתחדש ולהתרגש. וזה מאוד משמח אותם. אז ניתן דוגמה. נגיד, ויש לך בבית, בארון, סתם, זכית, ואת באמת, יש לך גם קוביות מעץ, יש לך גם מגנטים, ויש לך גם לגו. אז אם הילד שלך אוהב את שלושתם, וזה בסדר להחליף ביניהם, כי יש ילדים נגיד שמגנטים תמיד ישארו למדפים כמו הבית שלנו, אני לא יכולה להחזן אותם כי הילד שלי מאוד מאוד מתבאס. אם מתייחסים אותו דבר פחות או יותר, כי העיקר לבנות, העיקר ליצור עולמות, אז כל פעם את מוציאה משהו אחר, אז רק מגנטים או רק קוביות או רק לגו יישאר על לגו דופלו יישאר על המדפים. אותו דבר עם דברים אחרים כמו חיות, יש לכם החיות, ואם אנחנו נשים, שימו לב מה שקורה בדרך כלל בסידור הסביבה, שיש הרימות של דברים. וזה נראה לא טוב, זה נראה מוזר. מושג מהמם של המורה שלי, שהיא גם הקולגה שלי, מיכל גבאי, היא אמרה, קבר אחים. זה המושג שהיא משתמשת בה. זה נראה רע, הם פשוט כולם זרוקים שם. זה מורים מאיתנו את החשק לגעת, קודם כל. דבר שני, זה נראה לא מכבד. זה משחק שכשהם זרוקים ככה סתם אחד על השני, זה נראה שאפשרי לזרוק אותם, כי יש הרבה, ולא נורא אם יהיה חסר אחד. אבל אם הנחתי רק שלוש חיות מתוך האוסף שלי, וכל השאר היו ביחסון שקט, וקישרתי אותם למשהו, וחיברתי לאיזשהו אולם, לדוגמה, לא יודעת, שמתי חתיכת דשא סינתטי, ושמתי שם כמה חיות שקשורות, או איזשהו חלוקי נחל, והנה יש עולם. זה נראה אחרת לגמרי מאשר לקחת סלסלה גדולה. בדרך כלל יש קופסאות כאלה, גדולות ועמוקות, לזרוק לשם את כל החיות ולהניח. זה נכון שילדים שלנו כישרונים, והם ידעו ליצור עולם גם מהדבר הזה, אבל יהיה להם הרבה יותר קל והרבה יותר כיף ליצור עולם, כאשר הדברים מונחים בדיוק כמו בדוגמה עם הבגדים. פשוט כשמשהו מונח רק במקום הספציפי שלו, במדף, ואז כשמוציאים את החיות מהמדף יודעים לאן להחזיר אותם, כי זה המקום שלהם, ואולי אפילו לא צריך להם לא סלסלה ולא מגש, כי הן פשוט עומדות שלוש אחד ליד השנייה עם חתיכת דשא סינתטי, או לשים סלסלה שבתוכה יש דשא סינתטי, וחיות עומדות בצורה שהיא נעימה לעין, שגם כשמסתכלים, כשילד לא משחק נעים להסתכל. אחד הדברים ההתנגדויות שאני מקבלת בליוויים וגם בקבוצה, מה עשינו עם המונטסורי? לא, אני לא רוצה לעשות את זה, כי זה קשה, וזה איך אני אעשה, איך אני אתחזק רוטציה, וגם התנגדות שאני מקבלת לרוב זה, רגע, אבל למה שאני אפטר מהקופסאות העמוקות האלה? זה מאוד נוח לי, זה מסודר, זה לא מפריע לי בעיניים. אני לא רוצה שהמשחקים יהיו בסלון, גם התנגדות קבועה שאני מקבלת, כי זה עושה לי רעש בעיניים, זה נכון. כשהמשחקים מסודרים בצורה עמוסה, ויש המון המון המון, זה באמת לא נעים להסתכל על זה. אז תחשבו, אם לנו לא נעים להסתכל על זה, גם להם לא נעים להסתכל על זה. אבל אם זה מונח על מדף, שהעומק שלו צר יחסית, לא יותר מ-30 סנטימטר לערך, ועל כל חלק במדף יש משהו אחד או שתיים, ודברים מנוחים בצורה מאוד מאוד אסתטית, אז פתאום אפשר להסתכל על זה, זה אפילו נעים. זה אפילו לא מפריע בסלון, כי ילדים שאנו רוצים להיות קרובים אלינו, הם מאוד מאוד רוצים להיות, לשחק כפה שאנחנו נמצאים, כדי לראות אותנו. אז אני מקווה שעניתי על מה זה רוטציה, ומתי מחליפים רוטציה. בואו נחשוב רגע. רוטציה מחליפים כשאנחנו מרגישות שזה, כשילד ניצא, כשיש אבק על המשחק, כשילד עובר ליד וזה נראה לו... מכירות את עיוורון, יש מחקר שאסור על עיוורון שאחד, מדברים על זה שכשאנחנו לא יודעים איך הדברים נראים. לדוגמה, אם אנחנו לוקחים אחורה, כשגילו את אמריקה, והילדים כשהם ראו את הספינות מתקרבות לחוף, הם, בגלל שזה לא היה מוכר לעין, אז הם כביכול לא ראו אותם. או עיוורון מסוג אחר, עיוורון של פרסומת, משהו שאנחנו רואים הפוך כל הזמן, ואנחנו רואות את זה כל הזמן, וזה כבר נראה לא רלוונטי. אם כל הזמן אני אראה את הפרסומת, לא יודעת, של איזושהי קופת חולים, אז אני פשוט, אני עושה שאט דאון לעצמי, עד שזה יעבור, ואז אני ממשיכה לצפות במה שאני רואה. נתתי דוגמה על טלוויזיה, אבל זה יכול להיות גם על שלטי חוצות. אנחנו ממש משתדלים לחסום מאיתנו את כל הרעש. אז זה בדיוק מה שילדים עושים. ברגע שמשהו, הם ייצאו אותו, והוא נראה, והם ניגשים למדף, אז נראה שוב עוד פעם ועוד פעם אותו דבר, אז הם מפסיקים להתרגש מזה ולהתעניין. אז פה נכנס הרוטציה מאפשרת להם פתאום לראות את הרענון. אז אם אני רואה שיש אבק על המשחק, אז סימן שאיך, חוץ מזה שאני יכולה לשתף את הילד שלי ולנקות ביחד איתו, אני רואה שזה לא מעניין כרגע. יש המון מחשבות גם איך אני בעצם מחזירה. אם יש משחק שאני רוצה שהוא ישחק מסיבות שלי, כי לא יודעת, זה מפתח איזשהו משהו שאני יודעת שחלש אצל הילד שלי. אז יש דרכים לגשת גם לזה, אבל באמת, פשוט לשים לב, להסתכל לילד שלי, אם אני שמה לב שהוא נמניה קרנקי, והוא כבר לא ניגש למדפים כל כך. אם תסתכלו על הילדים שלכם, ממש תסתכלו עליהם, אתם תוכלו לראות שהגיע הזמן רוטציה. אתם פשוט מרגישות את זה. אז כמו שאומרים שכשיש צירים, אומרים עתידי, אבל אני לא בטוחה עד שזה באמת לא קורה, ואז כשזה קורה אני יודעת, אז כזה. אוקיי, אז זה רוטציה. אז בואי נענה עכשיו על השאלה. השאלה של, יש לי ילד בן שנה, והוא עדיין לא הולך, ואני מרגישה שהוא לא מעסיק את עצמו. מה אני יכולה לעשות? איזה תרגיל אני יכולה להניח לו על המדף? איזה משחק אני יכולה להניח לו על המדף? כדי שהוא יוכל להעסיק את עצמו. כי זה ממש ממש קשה, הוא כל הזמן קרוב אליי, והוא רוצה להיות רק עליי. אז קודם כל להגיד, זה ממש ממש קשה. אני כל הזמן מדברת על זה, למצוא דרך איך למלא את עצמי, כדי שאני אוכל להיות נוכחת ברגע. דבר שני, ילדים בגילים קטנים, רוצים להיות איתנו כמה שיותר. יש ילדים של השכנים, זה אותם ילדים שגם ישנים לילה שלם, שמעסיקים את עצמם במשך מלא זמן, ואנחנו גרועים תמונות בפינטרסט או בקבוצות פייסבוק. הילד שלי השיג את עצמו שעה וחצי, הוא פשוט ישב מלא מלא זמן. גם מלא מלא זמן זה מאוד מילה שאי אפשר להתייחס אליה ברצינות, כי זה לא מספר שאי אפשר להשתמש בו. אז תמיד אני אומרת, כל הזמן תשבו את כלפי עצמכם. יש ילדים שבאמת יכולים, יש להם רמת ריכוז גבוה, והם יכולים לשבת ואפילו לבד, וזה בסדר. יש ילדים שזה קשה להם. יש גם דברים שאנחנו עושות לפעמים, לא בידיעה, לא בכוונה. אנחנו כל כך ממלאות את הזמן שלהם איתם, שזה מה שהם רגילים. הם לא ניסו לשחק ביחד. אז, לבד, סליחה. אז מה עושים? אני בכוונה לא מתייחסת איזה תרגיל ואיזה משחק לעלות. אני אגיד למה. כדי לדעת מה להניח על המדף של הילד, גם בגיל שנה אני צריכה להכיר אותו קצת לעומק ולראות אותו. דיברנו קודם על תקופות רגישות, ודיברתי גם על תצפית בעבר. אנחנו ממש צריכות להסתכל לילד שלנו ולראות מה הוא עושה, כשהוא עושה, ואז להבין מתוך זה מה להניח על המדפים. לכן, תמיד כשהשאלה הזאת עולה גם בקבוצת הפייסבוק, מה עשינו היום, אני תמיד, אני ומגשרות האחרות, אנחנו מרגישות תסכול, כי אנחנו מאוד, הקבוצה קיימת בשביל לתת ידע ולחלוק, אבל מאוד קשה לענות על השאלה הזאת, כשהמידע הוא מאוד מאוד חסר. לכן, יש דברים שהם חוזרים על עצמם בגיל הזה. ילדים לרוב אוהבים השחלה, הם אוהבים להתעסק ולהרגיש מחקרים, יש שם המון המון של החקירה, נטייה טבעית לחקירה, יש המון המון עבודה של אחיזת פינצטה, הם מרימים מלא משחקים מהרצפה, חוקרים את האם יש חיית מחמד בבית, אז הם חוקרים את האוכל של החיית מחמד וגם תואמים אותו, אז אם יש הציצים, אז אנחנו נחקור גם את הציצים. אני שמעתי סיפור על לאחרונה, על ילדון חמוד בן שנה שחקר את הכחול של האסלה, ההורים התקשרו מיד למרכז הרלה, ומזל שהכל בסדר והילד שרד את זה. אבל אותי זה יצחיק כשהיא סיפרה את זה. למה? בגלל שזו הנטייה הטבעית לחקירה, הם פשוט רק רוצים לחקור. אז מה התפקיד שלנו פה? אנחנו יכולות ליצור להם סביבה שמאפשרת חקירה שהיא בטוחה, ולהניח על המדפים את האפשרות הזאת. אם להניח דברים שהם סנסורים, שאת מרגישה בנוח איתם, כי אני יודעת שיש את העניין של הבטיחות, וכל אמא צריכה לבחור עבורה מה זה בטיחותי במשפחה שלה. אני יודעת שיש את ההגבלות של בטרם, ואני חושבת שכל אחד צריכה להתייחס למה שנכון בשבילה. אז דמרנו סנסורים, וכדור זה דבר אהוב, ומרקמים שונים של בדים, וסקיות מישוש, יש כל כך הרבה עוצת, וילדים גם, יש מצב שגם עיפרון עם דף, כן, גם בגיל כל כך צעיר, זה מאוד מעניין אותם, והם יחקרו, הם גם ינסו להכניס לפה, אז להתייחס לזה בהתאם, ולקנות את הדבר שאפשר, שמותר להכניס לפה, וכן, והם ינסו לראות מה קורה, מה הדבר הזה עושה, אז הם הכניסו לפה והחקרו, ואז אחר כך הם יגיעו לציור. עכשיו, זה לא איזשהו ציור עם ציפייה, אבל זה כן הבנה של מה הדבר הזה עושה. כל דבר שיש לכם בבית, תסתכלו מסביב לבית ותראו מה מזמין חקירה. כל דבר שהוא לא נראה במקום, הוא מזמין חקירה. כל דבר שהוא, וילד רוצה לגעת בהכל. אז לחשוב, רגע, אני מסכימה שהילד שלי ייגע בזה, ובזה, ובזה, ובזה אני לא מסכימה שהוא ייגע. אוקיי? אז תרחיקי את זה כרגע מהסביבה לגמרי, עד שתגיעי לגיל שאת יכולה להניח את זה ולעשות שיח שבזה לא נוגעים, או אם מדובר בחשמל, אז לחסות וכאלה, או אם יש חוט כבל חשמל שהוא מציץ ורק רוצה שימשכו אותו, תהיו סמוכות שימשכו אותו. אז מה בעצם, מה הדבר הנוסף שיכול לעזור כדי קצת לאפשר לילד שלי להתאמן על ריכוז בגיל כל כך קטן ועל משחק עצמאי? מאוד חשוב לבחון איפה מיקום המשחק נמצא. למה? אמרתי קודם לעשות סביבה שהיא בטוחה. אז יש שתי אופציות. אחד, את עושה חדר שהוא חלל מאוד מאוד בטוח, שכשאת סוגרת את הדלת אפשר לחקור את כל החלל הזה חופשי, ואת יכולה להרפות, לשבת בפינה, לקרוא ספר. למה לקרוא ספר? כי לרוב הסיכויים שכשתקרי ספר לא הפריעו לך, אבל כשתהיה עם מסך כן הפריעו לך, כי מסך זה דבר מושך, והוא מאוד מזמין, ואז שוכחים את כל מה שיש מסביב. את יכולה גם לעשות דברים אחרים שהם שלך, אבל אם זאת המטרה, אם להרפות. ואז אפשר באמת אפילו לנמנם, כן? אני מכירה הרבה אמהות שפשוט גם אני עשיתי את זה בגילים משתנים שאת עייפה והלילה קשה, יש חלל שהוא מאוד בטוח, את סוגרת את הדלת, אין פה מה לעשות יותר מדי, ופשוט הילד חוקר את כל הסביבה ומשחק ואת לידו, הוא מרגיש בטוח כי את קרובה אליו, אבל הוא לא עלייך פיזית, שזה הבדל משמעותי. או לעשות מרחב משחק שהוא מאוד קרוב לעשייה שאת עושה בדרך כלל, ואת כל אחד צריכה לענות לעצמה איפה היא רוצה להיות במהלך היום הרבה, וכדי שהמרחב שם מסביב יהיה מאוד מאוד בטוח, כולל אם אנחנו מדברים על מטבח, אז שהמטבח, ההנגשה שלו יהיה בטוחה. ילד גיל שנה, לרוב כבר יעמוד, זה ילד שיכול לעמוד במגדל למידה. כן, כן. אז אם צריך בשרק לשלב הספציפי הזה להבטח את החלק האחורי של המגדל למידה, כדי שהוא פשוט לא יתיישב וליפול, כי זה מפחיד, אז אופציה ואחר כך להוריד את זה, אבל כן, זה לגמרי, ילדים מתאפסים, ילד שהוא זוחל ויושב ועומד, לגמרי יכול להיות לעמוד במגדל למידה לידך בזמן שאת עובדת במטבח. רק לשים לב שהמטבח למגדל למידה יהיה בגובה מתאים באמת, שהוא יהיה גבוה מספיק, כדי שגם ילד בגיל כזה פיצי יכול להרגיש ביטחון ולעבוד על השיש. ואז שם אפשר לשים לו, אפשר לתת לו לעבוד עם מה שאת עושה בדרך כלל, ופשוט לעשות את זה קצת יותר בטוח. כי נגיד אם אני חוטפת עם סכין, אז אני אתן סכין מריחה ובננה. רוב הסיכויים שהילד פשוט יאכל את הבננה ולא בהכרח יחתוך אותה בהתחלה. אבל הוא מסתכל עליי עובדת, והוא רואה אותי עושה, והנה, פתאום קרה משהו, פתאום יש איזושהי תעסוקה שהיא משמעותית, תזכרו. מאוד חשוב להם להיות משמעותיים ולעסוק בדברים שהם אמיתיים, ודברים שהם הם לומדים את העולם. הם רוצים לעשות את הדברים משמעותיים. אז אמרנו סביבה, אזור המשחק צריך להיות במקום שהוא קרוב פיזית להורה בגיל הזה. הוא צריך להיות בטוח. ודבר נוסף, אם הילד שלי משחק, ואני קמתי רגע, לא יודעת, אז אני אומרת, אני הולכת שנייה לשירותים, או אני הולכת שנייה לשטוף כלים, אתה רוצה להצטרף אליי, או שאתה רוצה להמשיך לשחק? גם בגיל שנה. ויכול להיות שהוא יצטרף, יכול להיות שאני רוצה להמשיך לשחק, ואחר כך הוא יבוא ויזחל ויתקרב אלייך. ברגע שהסביבה בטוחה, את בסדר עם זה. הוא יזחל, הוא יגיע למגדל למידה, הוא יתאפס, תגידי, היי, מה שלומך? אתה רוצה להיות איתי? בוא. ואז את יכולה להניח לו דברים כדי שיעבוד איתך ביחד. והנה, עיסק בגיל שנה, תינוק חמוד, קטנטן, שאולי עדיין לא הולך, בטח לא יציב, שיעומד איתך במטבח, או להפך, הוא החליט שהוא לא בא, הוא רוצה להמשיך לשחק במה שהוא שיחק עכשיו שם עם הקובייה, או עם משחק השחלה. הוא הסתכל עליך, והוא כרגע בוחר להישאר. יכול להיות שזה יהיה דקה וחצי, זה לא משנה. אבל זה... מתאמנים על זה, מתאמנים על הרגעים האלה של קצת בנפרד. אוקיי, אז אמרנו מרחב סביבה, אמרנו מרחב סביבה בטוח, אמרנו מיקום של מרחב סביבה ומה מניחים על מדפים. יש בקבוצה מה עשינו עם המונטסורי שרשור של דברים שאפשר להניח על המדפים של קטנטנים. זו רק המלצה, יש עוד הרבה, כמו כל דבר במונטסורי, אז אני כמובן אשים... קישור בתיאור של הפרק. דבר נוסף אצל קטנטנים, הריכוז שלהם הוא מאוד קצר. אנחנו מדברים פה על, אם אנחנו מדברים באמת על גיל שנה, אז משהו כמו דקה, דקה וחצי זה המון זמן. לרוב זה יהיה עשרות שניות, והוא יעבור לדבר הבא. ולהבין את זה ולקבל את זה בחמלה, ולזכור שהדבר הזה, שעצם העובדה שאת מיישמת מונטסורי, את מאפשרת לו להתאמן, והוא ישתפר עם הזמן כלפי עצמו. יהיו תקופות שזה יותר ארוך, ויהיו תקופות שזה יותר קצר, כי תלוי גם במקום שאנחנו נמצאות, שכל ילד נמצא. ברגע זה אין לו יותר מדי ריכוז, כי הוא עובר משהו, כי בדרך כלל בגילאים האלה, יש לו כל כך הרבה שינויים פיזיים. דיברנו קודם על תינוק, שהוא פשוט שוכב ונראה על פניו שהוא לא עושה שום דבר, אבל הוא גדל בצורה מסחרת. בשלב, הוא כל שני וחמישי יש קפיצות גדילה. יש התפתחויות, פרצי התפתחויות מוח מאוד מאוד גדולים. הם מגלים ולומדים את עצמם כל כך מהר וכל כך הרבה, זה מטורף. יש לזה השפעה מאוד מאוד גדולה, אז לפעמים פשוט קשה. לרוב, כשיש תקופות שהן כאלה מתישות, מיד אחרי זה יש קפיצת דילה. תמיד, אחרי שלא ישנים טוב בלילה, אחרי שיש ימים לא רגועים, וכל הזמן צורך ורצון להיות רק על האמא ועליי, וכל הזמן קרוב ורק, פתאום, אופס, הילד למד לעשות משהו חדש. וזה מדהים, וזה נכון גם בגילים יותר מבוגרים, מי שיש לה ילדים יותר גדולים יודעת ושמה לב לזה. אז לזכור שהם מהממים וחמודים, והם באו לפה, הם באו לפה כדי להיות. הם ילדים שלנו, נכון, אבל הם לא שלנו. והם לומדים מאיתנו, אבל תהיה להם את הדרך שלהם. ובדיוק כמו שכל אחד מאיתנו רוצה לסלול את הדרך שלה ולעשות את הדברים בדרך שלה, גם הם אותו דבר. אז אני מזכירה את זה. תודה רבה. מאוד נהניתי. מקווה שגם את. מוזמנת לעקוב אחריי בפייסבוק ובאינסטגרם, בדף שלי ליצור מונטסורי בבית. כמובן, אני מזמינה אותך לקהילה מה עשינו היום במונטסורי, קהילת פייסבוק שאני כל כך גאה בה ומאפשרת את התחושה ביחד והמון המון ידע. כדי לקבל אינפורמציה לליוויים שלי בקבוצה או בפרטי, מוזמנת לשלוח להודעה בליצור מונטסורי בבית. ודבר מאוד מאוד חשוב, ואני רוצה להזכיר לך משהו. ילדים לא מגיעים לעולם עם כוונות רעות. הם לא באים להטיש אותנו, לבחון את הסבלנות שלנו, לדחוף אותנו לקצה. הם באים אלינו עם צורך לאהבה, חיבור ושייכות. ציטוט קטן של רבקה הנאיש. ביי.